שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ילש דראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1102, והנושא שלנו הוא כוהניות בזירה הבינלאומית. אנחנו חיים בעולם שבסיסי הכוח בו כל הזמן משתנים, ההתפתחות הטכנולוגית משפיעה על הדברים, אבל הכוהניות נותרת שם ומעצבת את כל מערכות היחסים בינינו, בין מדינות, בין ארגונים. ננסה להבין לאן זה הולך בדרך לחיים חדשים. יעל, בואי תפתחי בבקשה את הדיון שלנו.
אז באמת אם פעם היו לנו הכוח, הפעלת הכוחניות בין מדינות בא לידי ביטוי ממש במלחמות פיזיות, אז היום הדברים קצת השתנו. והיום כוח בזירה הבינלאומית הוא לא בהכרח כוח פיזי ברמה של צבא חזק או כוח פיזי אמיתי של מלחמה. היום אנחנו כבר לא רואים כל כך הרבה מלחמות באמת של פנים אל פנים, אלא יותר מלחמות טכנולוגיות, סחר וכו' וכו'. ואני רוצה לשאול אותך, מה באמת הוא היום מהווה כוח בהיבט הבינלאומי? מהו כוח של מדינה היום?
כוח של המדינה, עד כמה שמדינה יכולה להרוס את המדינה האחרת בטכנולוגיה, לנתק אותה מאינטרנט הבינלאומי, מקווי תקשורת אחרים, מהספקה בינלאומית, מפני שכולנו, אנחנו הגענו למצב שברשת קשר בינינו, אנחנו כולנו קשורים זה בזה. ולכן, היום ההצלחה היא תלויה עד כמה שאני שולט על, בוא נגיד, צינורות הספקה של איזה מדינה. ואנחנו רואים, כמו שאמריקאים היום עושים כל מיני סנקציות, כן, על האחרים, סוגרים איזה קווי תקשורת, קווי הספקה, וזה עיקר המלחמה של היום. לכן, כך אני חושב שמלחמות בעתיד הקרוב, הם לא יהיו מלחמות בכוח וחיילים, הם היו מלחמות רק בדברים האלו, של הבנקים ביניהם, הספקות הסחורה, הספקות החומרי גלם. כי היום לנתק מדינה מדברים כאלה, זה כבר, אתה עושה לנזק יותר גדול מכל הפצצות שאתה יכול להוריד עליה. לכן אין כאן שום בעיה. היום מפתחים נשק, לא נגיד בני אדם. נגיד, אם אני אשלוט על תחנות כוח, חשמל, של איזה מדינה, גמרנו. מה אני צריך? אני צריך צבא? לא. אני צריך איזשהו איש אחד, שיודע לעבוד עם מחשב כזה, חננה, כן? ועושה משהו עם המדינה שלמה.
אז אפשר לומר שהכוח של היום הוא יותר במישור השכלתני.
כן, ודאי.
תוך כדי שאני שואל למה התמהמתי עם השאלה, כי חשבתי שאני מניח שגם בעבר, בימי קדם אפילו, גם אז השכל היווה כוח. במה השוני?
שכל ניהל את הנשק.
שכל ניהל נשק.
כן.
והיום שכל
ופיתח נשק.
כן.
ונשק, נשק, נשק, עד הזמנים שלנו. שגם כן היום עדיין טילים ומטוסים ונוסע המטוסים, ותראה איזה כמה טונות של כל הברזל הזה, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים שהעולם לאט לאט עובר למלחמות על ידי טכנולוגיה.
אז שכל תמיד היה הכוח של האדם, נכון? גם לפני כן. אלפי שנים, במלחמות אפילו, אתה יודע, קרבות פנים אל פנים, אני בטוח שמי שהיה לו יותר שכל,
אז זה... מה זה בטוח.
יפה.
אתה יודע,
זאת אומרת, החידוש הוא לא בשכל, זה לא שהנשק החדש של האדם היום שכל, שכל זה תמיד הנשק של כן. האדם, אבל הביטוי שלו היום השתנה, כמו שאמרת קודם, יישב לי בן אדם על מקלדת, יכול לשתק מדינה.
כן.
אז מה זה אומר על הכוחניות, על העוצמה בזירה הבינלאומית? איך נגדיר אותה היום? אם שכל תמיד היה גורם המפתח בניצחון, מה היום שונה? במה השתננו?
כי אתה עובד עם השכל כמעט ובלי אמצעים. ואז היו אמצעים. נגיד, היה להם חץ וקשת, כן, משך אלפי אלפי דורות, זה חץ וקשת. ופתאום המציאו קשת, כן, לא 2 מטר כן, כדי להפעיל את החץ,
כן.
אלא במטר.
כן.
אתה יודע איזה רווח זה נתן? אני יכול להסתובב בין העצים,
כן.
אני יכול לרחוף על הסוסים, אני זה... רק דבר אחד פשוט קטן, זה אותו עיקרון.
אוקיי.
נתן, זה הייתה המצאה ממש מאוד חכמה.
והיום, היום אמרת לי השכל, היום הכוח הוא מתבטא בשכל וכמעט בלי אמצעים. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך של התפתחות, שאם פעם השכל...
הכל עובר לצורה יותר נסתרת כאילו, יותר רוחנית.
אבל מאוד עוצמתית.
מאוד,
זאת אומרת, משהו מאוד מדי. קטן גורם לאפקט מאוד...
מה זה? פצצת אטום. כמה יש שם, סך הכל? זה אפשר להחזיק ביד, כן? לעומת הפצצות האלו של הטריניטוטול, עם חומר רגיל.
העיקרון אבל של, של מאבקי כוח וכוחניות בין מדינות,
כן.
זה משהו שיכול להשתנות? שאתה רואה שיש סיכוי שישתנה בעידן?
סיכוי שישתנה זה יהיה מתי שהאנושות תתחיל להרגיש שהיא עוברת למלחמות מוחיות.
כלומר
שאנחנו נתחיל להילחם דרך מחשבה.
ואז אין משמעות למדינות, אין משמעות ל...
לא, מדינות ודאי שנשארות, אבל כל מדינה ומדינה תצטרך לבנות כאן צבא וכבר עושים את זה. וכבר עושים את זה. משתדלים לבנות צבא שהיא תפעל בכוח המחשבה.
כשמה המטרה שלו? להשפיע על האזרחים, להשפיע על ההנהגה, להשפיע על מי?
גם על כולם, גם על האזרחים, גם על ממשלה, גם כן על, אפילו על המחשבים.
כדי שהם יקנעו לדרישות שלי, כדי שמה, כדי שהם יעשו... מה אתה...
לא, זה כרגיל. המטרות הן אותן המטרות.
להכניע מישהו אחר, זה...
לא, בטח, כן, על זה לא מדברים.
אז מה זה כוח המחשבה?
בשביל מה? כוחניות. כדי להכניע מישהו אחר.
אוקיי, ומה הכוח? אמרת שבעתיד הכל יעבור למלחמות מוחיות. למה אתה מתכוון שאתה אומר מלחמה בכוח המחשבה, דרך המחשבה?
כי כוח המחשבה הוא הכי חזק.
לא, אבל מהו הכוח הזה?
כוח המחשבה.
כוח המחשבה זה כמו שאמרת קודם, שאני יושב על מחשב ויכול לשתק להם שם חצי מדינה כי אני חכם?
לא, זה כוח החוכמה.
כוח החוכמה. ומה
זה לא כוח מחשבה.
ומה זה כוח המחשבה?
כוח מחשבה שרק במחשבה, בלי מחשב. אני גם כן יכול לשלוט.
במחשבות שלי?
כן.
זה מה שמחכה לנו בעתיד?
כן.
זאת אומרת, מדינה תהיה חזקה יותר ממדינה אחרת אם היא מסוגלת להפעיל כוח מחשבה גדול יותר?
כן.
תגיד, אתה יכול לתת לי דוגמה של כוח המחשבה?
לא.
לא, כי זה משהו שאנחנו עוד לא מכירים בכלל?
לא.
זה כאילו, אבל בעתיד לשם מתקדמים?
אני מקווה שלא.
למה? זה הרסני כאילו?
כי זה כוח בלתי מוגבל, כן.
זה ממש הרסני?
כן. מה אתה כל כך פתאום...
לא, זה מרתק, אז אני רוצה להבין על מה מדובר.
אני לא משחק בזה.
אוקיי.
אני רוצה לשאול ככה לגבי הכוחניות בזירה הבינלאומית. איך מדינה אמורה להתנהל? מול כוחניות שמופעלת עליה. מה הדבר החכם לעשות?
תלוי מה ומי, כל ה...
להתקפל אתה לא יכול הרי.
אני לא יודע, אולי אין ברירה ומתקפלים. אנחנו רואים כאלה דוגמאות בהיסטוריה, מה אפשר לעשות? או למות או להיות עבד. אז יכול להיות שלהיות עבד זה כדאי, במקום למות. נו, להיות תחת חסות של מישהו, כן, יש הרבה מדינות שהן בוחרות בצורה כזאת להתקיים. אנחנו לא מחפשים ישראל שארצות הברית יחסה עלינו? אנחנו לא מתקפלים בגלל זה בכל מיני דברים? גם כן.
אני חושבת שאנחנו מנסים לפתח באמת טכנולוגיה ואת כל הדברים ש... טכנולוגיה, סחר, הרי הדברים היום יותר פיננסיים, טכנולוגיים, שם יושב כל הכוח, כדי באמת, ויש לנו עדיין גם צבא חזק, כדי באמת להיות כמה שיותר חזקים בזכות עצמנו, משתדלים לפחות, מה שאפשר...
כן, אבל הכל זה, את יודעת, יחסית הכל מוגבל.
אני רוצה לדבר עכשיו קצת על תדמית. יש מדינות בעולם שהן פועלות בצורה כוחנית ביותר, ובתדמית שלהם הבינלאומית יש להם תדמית מסוימת. לעומתן יש מדינות אחרות שפועלות בצורה כוחנית פחות ונתפסות הרבה יותר כוחניות.
נכון.
יש סקרים שמראים שישראל נתפסת כמדינה מאוד כוחנית. מאוד מאוד כוחנית. עכשיו, אני כישראלי עשיתי צבא, הייתי בכל מיני אינטראקציות עם אנשים, אני חי פה במדינה, מכיר את מערכת היחסים מכאן, מתוך המדינה. ברור לי, כך אני תופס, אולי אני טועה, ברור לי שישראל היא הרבה יותר עדינה, אני לא רוצה לתת דוגמאות של מדינות אחרות, ממדינות אחרות, שכשהן מפעילות כוח, הן דורסות, מוחקות ומשמידות את כל מה שנמצא מולם. ובישראל הגישה היא... עד כמה שאפשר בנסיבות הקיימות, להשתדל, לא. אז איך יוצא לא כאן בארץ, איך שאני תופס את עצמי כמדינה, אלא איך שתופסים אותי, אני נתפס ככוחני ביותר, בו בזמן שכאילו מבחינה אובייקטיבית אני לא כזה, ויש הרבה יותר גרועים. איך אתה מסביר את התופעה הזאת, היהודית?
אני לא מסביר, אני מבין אותה. אני מבין אותה. אני רואה מהצעת איך שכל העולם מסתכל עליך ואומר שאתה רוצה לשלוט על כל העולם, ואתה שולט על כל העולם, ואתה מנהל את כל העולם, וכל העולם סובל בעקבותך, ואתה האדם הכי רע שבעולם יכול להיות, וכן הלאה. כל העולם כך חושב עליך. אתה לא ידעת?
אנחנו יודעים, אבל זה נראה לנו לא פרופורציונלי. זאת אומרת, זה לא רק נראה לנו, זה ברור שזה לא פרופורציונלי.
זה מה שנראה לך, זה אני מצטער כבר, זה לא חשוב. חשוב מה שהם חושבים, ולא מה שאת חושבת.
השאלה היא, למה הם חושבים ככה, למרות שאנחנו יודעים שבאובייקטיבית זה לא המצב הנכון. זאת אומרת, זה לא נכון.
זה את לא צודקת?
אובייקטיבית זה נכון שזה...
אם 8 מיליארד אנשים אומרים עלייך, ועל העם שלך, שאתם מנצלים את כל העולם ואתם לא בסדר, וכוחניות שלכם, גם כן דווקא בזירה בינלאומית, היא מעבר לכל הפרופורציות, מעבר לכל מתחת לכל הביקורת והכל, אז מה זאת אומרת שאת אומרת שלא? איך את יכולה להגיד לא אם יש 8 מיליארד אנשים שאומרים כן? תסבירי לי. זה פשוט את לא רואה. אבל אני צריך כאילו לסגור את העיניים ולהגיד להם, אתם צודקים? למה? כי לא יכול להיות ש10 מיליון, אפילו פחות, כן? 5 מיליון נגיד בישראל, יגידו ל5 מיליארד נגיד, שבכל העולם שהם לא צודקים. זה לא, הדבר כזה בטבע לא קיים. אנחנו צריכים לקבל את זה כעובדה, מראש.
יש לי שאלה. אתה נולדת לא בישראל, נכון?
לא.
איפה נולדת בדיוק?
ברוסיה.
אוקיי. ועכשיו אתה חי בישראל 10 שנים.
45 שנה.
ובכלל, אתה אדם שמסתובב המון בעולם. אני מכיר אותך טוב, אתה במשך שנה עובר המון המון מדינות. זאת אומרת, ראית מלא מדינות בעולם והרגשת אותם ככה, איך האווירה. בתחושה שלך, מדינת ישראל היא מדינה כוחנית? ביחס לאחרות, אני שואל. לא סתם בעלמה.
לפי מה אתה שוקל כוחנית?
אני שואל אותך, בהגדרות שלך, איך שאתה התרשמת ממדינות שונות בעולם. ישראל מדינה כוחנית?
לא.
לא.
בכלל לא. אבל, הבעיה היא, לא עד כמה שהיא כוחנית, שהיא רוצה לשלוט על אחרים, אלא כמה שהאחרים מרגישים שהיא שולטת עליהם. זאת הבעיה. וכאן אנחנו צריכים לשים לב, למה זה קורה כך? ואני אומר שהצדק איתם, ולא איתנו. תסביר. אני כתושב מדינת ישראל, כשאני מגיע לכל מקום בעולם, יש לי הרגשה,
נכון,
שהם חושבים עליי שאני שולט עליהם. יש לי הרגשה כזאת ברורה. אני מרגיש לא נעים לי, כאילו שגנבתי מכל העולם. יש לי הרגשה כזאת, והם כך חושבים, ואז אני מסתכל עליהם וחושב, עד כמה שהם אנשים מתורבתיים, עד כמה שהם אנשים טובים, יפי נפש, טובים מאוד, כי הם יודעים שאני גונב מהם, ושאני מנצל אותם, ואת כל העולם, ובכל זאת הם מתייחסים עליי טוב.
אתה גונב מהם?
כן.
מנצל אותם?
כן.
מה? מה אתה גונב מהם?
העושר. באלף, בעין, לא חשוב איך. הדברים הטובים ביותר, כל המלחמות זה בגללי, כל הצרות בגללי, כל האסונות בגללי. ספר הזוהר מדבר על זה כך בצורה גלויה. פתח את הספר הזוהר ותראה מה שכתוב שם. אז איך יכול להיות שאני פשוט מאמין מה שהם אומרים. אני, ההפך, אני חושב עליהם כמה שהם באמת אנשים טובים, שיש כאן אויב שלהם, והם מתייחסים אליי טוב. לא הורגים במקום.
תסביר קצת את מה שאמרת כרגע, כי זה לא כל כך נתפס ב...
או, בישראל זה ודאי שלא נתפס. אבל נצטרך ללמוד את זה, הוא בטוף וברע.
מאיפה נובע הפער הזה שאנחנו מרגישים, ואתה אומר גם...
זה כמו ילד קטן. שכמה שאת אומרת לו, אל תעשה את זה, תראה מה שעשית, זה לא אני. אבל זה וזה וזה, זה בעצמו. וזה וזה, אבל זה הוא.
אז יש כאן חוסר מודעות.
רק לא הילד עצמו.
אז יש כאן חוסר מודעות, כי ילד הקטן לא רואה את התמונה הכוללת.
נו, אבל אם אנחנו עדיין ילדים כאלו, או שאנחנו כבר לא כאלו.
מה אנחנו לא רואים? זה מה שאני שואל.
אנחנו לא רואים שאנחנו אשמים בכל הצרות שבעולם.
במה? אתה יכול לפתוח את עינינו קצת?
בזה שאנחנו לא מתחברים ולא מראים לכל האנושות, סוד החיבור.
שזה, שלמה זה דווקא התפקיד? למה אנחנו צריכים להראות?
זה תפקיד שלנו, מלידת העם שלנו. העם שלנו נולד כאוסף של כל הנציגים של כל העמים, התאספו לאברהם, והוא חיבר אותם, ולכן אנחנו, זה סך הכל, צריכים להיות דוגמה של החיבור בין כל העמים. אם הדוגמה הזאת תתקיימנה, אז היא תראה לכל העמים איך להתחבר. ואז העולם הגיע לצורה יפה.
זאת אומרת שאם אני מסתכלת ככה על היחסים, על היחסים בין מדינות ועל על כוחניות בין מדינות, איך אנחנו נתפסים מול העולם לפי התפיסה הזאת?
אנחנו נתפסים מול העולם שאנחנו חייבים לעולם לתת דוגמה יפה של החיים טובים, ושאנחנו גנבים, כשאנחנו גונבים מכל העולם חיים הטובים.
אנחנו בתוכנו אין חיים טובים, או דוגמה יפה
זה,
בכלל.
זה בסדר, לא אכפת לי מה אתה, אלא אכפת לי מה אני.
ומאיפה הוא יודע את זה? איך הוא יודע את זה ואני לא? איך הוא יודע שזה מה שאני
מתחלק? הוא מרגיש שזה בצורה אינסטינקטיבית. הוא לא יודע בדיוק מה קורה. רק יש לו הרגשה פנימית מאוד מאוד ברורה, עמוקה, שאת גונבת מכל העולם עתיד היפה הטוב, חיים הטובים. איך את עושה את זה לא ידוע. יש לזה הרבה קונספירציות למיניהם, אבל בטוח שאת עושה את זה. ואני מסכים איתם.
איך מתקדמים מהנקודה הזאת? איך ישראל צריכה להתנהל בעיניך?
צריכה לשאול את עצמה למה זה קורה. מה הסיבה לאנטישמיות? בואו אנחנו נחקור את זה. בואו אנחנו נדע באמת למה שונאים אותנו, ומה אנחנו צריכים לעשות.
אם אני מתבונן על יחסי החוץ והמצב הביטחוני בישראל, מאז שהמדינה קמה אפילו קצת קודם, אני רואה שהדאגה המרכזית שלנו כישראלים שחיים פה, וכל אחד יודע את זה, זה לדאוג שיהיה לנו כוח שישמור עלינו, כוח צבאי, כוח טכנולוגי, שנהיה חכמים מספיק כדי תמיד להקדים את האויבים הרבים שבכל רגע נתון רוצים לחלות אותנו, לפחות בצעד אחד, עדיף בשניים או בעשרה אם אפשר. עכשיו, הרי הניתוח שנתנו כאן לכוהניות ולכוהניות בזירה הבינלאומית וליחסי כוחות בזירה הבינלאומית, אני רוצה שתיקח אותי עכשיו אל ישראל של מחר. אם ישראל רוצה להבטיח את שלום בניה, שלום ילדיה, כי אין לנו פה הרי רגע של שקט, אם עוברת שנה בלי משהו זה חריג, זה לא קורה. אתה הולך לישון, אתה אף פעם לא יודע, גם אם אתה בתקופות של שגרה, יכול להיות שמחר בלילה תקום ותהיה זעקה. זאת אומרת, משהו הזוי שאין באף מדינה, אני בטוח שאף אדם באף מדינה בעולם לא חי כך. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו מעצמה, מבחינה צבאית, טכנולוגית, צחל, הכל. מצד שני, אחר, העולם תופס אותנו ככוהנים, למרות שאנחנו לא רוצים לשלוט על אף אחד וכאילו לא כוהנים. מצד שלישי, לא מובן מה צריך לעשות כדי באמת, כדי באמת להתקדם למקום בטוח לנו בזירה הבינלאומית. מהו הדבר שבו אנחנו צריכים להתמקד כדי להפוך להיות מדינה שהיא תוכל פשוט לחיות בשלום? מה חסר לנו כדי לחיות בשלום?
יש לך סוד החיבור שאתה לא מגלה את זה לכולם.
לא הבנתי את התשובה. היא צריכה להשקיע בנשק, בטכנולוגיה, בצבא, במלחמת סייבר, במה בדיוק?
יש לך סוד החיבור בין בני אדם, איך לעשות חיבור בין בני אדם, ואת השיטה הזאת, איך להתחבר, להיות יפים, טובים, כל אחד לאחר, כן? הנוסחה הזאת. אתה לא מגלה גם לעצמך ולא משתמש וגם לאחרים. ואתה צריך להראות לכולם איך להתחבר יפה וטוב וללמד לכולם. זה נקרא להיות אור לגויים.
אז במה ישראל צריכה לעסוק? במה צריך לעשות מחקר ופיתוח? באיזה תחום בדיוק?
בתחום החיבור.
מה זה תחום החיבור?
אנחנו אוסף מכל העמים ביסוד שלנו. אם אתה תחבר את ישראלים זה לזה וזה לזה, אתה בזה תראה לכל העולם איך להתחבר יפה וטוב בין כולם לכולם. כי אנחנו נציגים של כל העמים ביסוד שלנו.
איך זה ישנה את מערך הכוחות בעולם למשל, או את הכוחניות הזאת שדיברנו עליה?
כולם ינו אחרינו לחיבור.
ואיך יראו מערכות יחסים בין מדינות למשל בעולם אחרי במצב כזה?
ידידותית. כולם התחברו, לא יהיה הבדל בין המדינות. הכל יהיה מדינה אחת, כדור הארץ אחת.
יש כאן שני מצבים מאוד מאוד, אתה מתאר שני מצבים מאוד מאוד שונים וקיצוניים. אחד זה המצב היום, שכל אחד מנסה להפעיל כמה שיותר כוח, כדי לשלוט על השני, וכדי להוריד את השני, וכדי להגדיל את עצמו. המאבק רק נעשה יותר ויותר מתוחכם, אבל מכירים אותו כבר מימים ימימה. זה מצב אחד. המצב השני, אתה אומר, יש כאן אפשרות לחיות באיזושהי הרמוניה מאוד מאוד גדולה בין כולם. הדבר שבעצם הופך, הכפתור שלוחצים עליו, שמעביר אותי מהמצב הראשון של כוחניות, מלחמות, סבל, לבין המצב השני, הוא...
תלוי ביהודים.
הכפתור
אם,
אצלנו?
כן. אם הם מסדרים ביניהם יחסים טובים, ידידותיים, כמו במשפחה אחת, כמו אחים, אז הכוח שלהם משפיע על כל העולם, וכל העולם מתחיל לנוע זה לזה, לקראת.
שזה אומר מה שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל בינינו לעשות את הדבר הזה?
כן.
פה בישראל אתה מדבר?
קודם כל אנחנו בלבד, כן.
ומה צריך לעשות בעצם? מה ההמלצה שלך עכשיו לצופים שלנו?
לדעת איך מתחברים. איך מתחברים בצורה יפה, טובה, זה לזה, איך יותר קרובים נעשים, לא אכפת לנו, או כן אכפת לנו אחד לשני, איך אנחנו משתדלים לקבוע כאלה יחסים בחברה שלנו, במדינה שלנו, ממש זה הכל, העיקר זה החיבור, דרך הסיריות שאנחנו בזה קצת מנוסים יותר.
דרך מה?
הסיריות. שעשרה, עשרה, 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 כמו משה רבנו שקיבר את העם דרך הסיריות למנגנון אחד.
קבוצות של כן, עשרה אנשים?
כן.
שמה קורה בתוך קבוצה כזו?
שבתוך קבוצה כזו אנחנו מגיעים לחיבור, למצב שהם כולם מרגישים את כולם כמו אגודה.
אז נראה אם אני עושה רגע סיכום. אתה אומר... אם ישראל רוצה להגיע למצב של לחיות בנחת בשלום, לא יעזור צבא יותר מתקדם, לא טכנולוגיה יותר מתקדמת, לא אנשים יותר חכמים, לא כוח החוכמה כמו שקראנו לו קודם שיכול לשתק. זה לא יספיק.
לא.
צריכים לזרוק למגרש כוח אחר, שאתה קורא לו כוח של חיבור בין בני אדם, שאותו צריך לייצר קודם כל כאן, בתוך המדינה, באינטראקציות שכנראה לא נספיק כבר להיכנס אליהם היום, מיוחדות בין אנשים,
כן.
שהן עובדות בהתקשרויות מאיכות חדשה, בין אנשים, כן. בקבוצות קטנות, ולאט לאט זה הולך ומועצם, עד שכל המדינה הזאת היא בעצם יש לה, במקום תחנת כוח גרעינית, תחנות שמייצרות כוח של חיבור בין בני אדם.
כן.
היה וישראל מייצרת כזה כוח, אמרנו שבזה היא צריכה להשקיע את המחקר והפיתוח שלה, היה והצלחנו. הכוח הזה
השפיע על כל העולם.
ואז?
ואז.
איך תראה אז הזירה הבינלאומית? מי יחשב כחזק?
מפסיקים להתעסק בכוחניות.
ולאן עוברים אם מפסיקים את זה להתעסק?
אנחנו נשלוט עליהם בכוח החיבור. ואז הם התחילו כולם לנוע לקראת החיבור זה את זה וזה עם זה עם זה עם זה. למה? כי אנחנו נגדיר לתוך לב ולתוך מוח של כל העמים ומדינות והממשלות את הרצון להיות מחוברים לפי השיטה שלנו.
אמרת לי לפני כמה דקות שהעתיד נמצא במלחמה לא על ידי כוח החוכמה, שזה דוגמה שאדם על מחשב יכול לשתק מדינה, אלא על ידי כוח המחשבה.
כן.
אתה באמת מאמין שעל ידי כוח של מחשבה, שמכוונת לחיבור, נגיד, בין בני אדם, במקום להתקוטטות אינסופית, אנחנו ישראל יכולים לנצח עם הוויז'ן הזה, עם הכיוון כן. החיים החדש הזה את העולם?
אך ורק בלבד. כי אין כוח יותר גדול מכוח החיבור. כי יש לו גם כן מצד הטבע האינטגרלי תמיכה השלמה.
כשדיברת על זה שאפשר לנצח בכוח המחשבה, התכוונת לזה?
כן.
שאלה אחרונה, כי זה מרתק בטירוף. אם יושבים לידי מיליונים, או אפילו מיליארדים היום, שחושבים על זה שהם רוצים שישראל תושמד, ואני, בקושי כמה מיליונים פה, נגיד אפילו שאני אלך איתך, הרב לייטמן, אתה יודע מה? נלך איתך, נשקיע במחקר ופיתוח של הכוח הזה שמחבר בין אנשים. איך אנחנו כמות קטנה, שנתחיל להזרים לתוך העולם הזה, מחשבות של התקשרות וחיבור בין אנשים, נוכל לנצח את הרצון האדיר של מיליארדים להשמיד אותנו?
כי אנחנו מיקרופרוצסור של כל העולם. אנחנו לא צריכים להיות יותר. לא צריכים. חבורה קטנה, שהיא מגיעה לחיבור, היא הופכת להיות המקשר, זה נקרא ממלכת כהנים, היא מתחילה, הופכת להיות המקשר בין כוח העליון לכל האנושות. והיא כביכול עקובת צורה לכל האנושות, צורת החיבור וללא כוחניות.
מדהים, הרב לייטמן, הזמן נגמר. תהיה לנו בריא. יעל, תודה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.